כאן עוד. להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, פרשת חוקת. הפזמונאי יורם תהרלב נולד וגדל בקיבוץ יגור. שם גם הוא רוצה להיקבר אחרי 120. בפרשת חוקת המקרא מאמת אותנו עם פרידות ומוות ועם התומה הכי גדולה ביהדות, תומת המת. אני מזמין אתכם לשיחה אישית עם מי שכותב על בית המקדש ועל אליהו הנביא, אך לא מאמין באלוהים ולא מתרגש משמירת מצוות. הוא פשוט רוצה מאוד להשלים את מה שאבא שלו לא הספיק. בין השמשות, פרשת חוקת. שבת שלום לך, יורם תהרלב.
שבת שלום.
קשה להציג אותך, כי אתה מוכר. יורם תהרלב, אחד מהפזמונאים הראשיים של מדינת ישראל. אתה הולך עם השירים והפזמונים. הפסקול של חיינו פה, השם שלך מחובר אליו בלי הפרדה. גבעת התחמושת, קום להתהלך בארץ, אליהו הנביא, מה לא בעצם?
הרבה.
אז שבת שלום לך, יורם.
שבת שלום.
אנחנו פה בפרשת חוקת, אבל לפני שאני אכנס לפרשה, מטרידה אותי איזו שאלה, ללכת בעולם ככה, תהר לב.
אז קודם כל...
מה זה? איך הולכים ככה עם שם כזה?
קודם כל השם הוא תהר לב.
תהר לב?
עם שתי פתחים. וזה היה ויכוח גדול בין אבא שלי. בקיצור, זה אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא המציא את השם הזה. השם היה טרלובסקי, שם ליטאי, פולני. הוא החליף את זה לתהר לב, אחרי התייעצות עם המשורר שין שלום, וקרא לעצמו תהר לב, ואני ככה מקבל את זה, אני כבר לא יכול. מה שאני אעשה בעולם, זה לא משנה, השם שלי נשאר ככה. היה מישהו שניסה להגיד לי, היה ישנו, עמיקם גורביץ', שהוא לשונאי מאוד חריף, הוא היה תמיד אומר לי, פוגש אותי, הוא אומר לי, תשמע, השם שלך זה תהור לב, עם קמץ קטן מתחת להי.
כך צריך דקדוקית.
כך צריך להיות תהור לב. וכל פעם אני מתווכח איתו, זה אבא שלי, קיצור, יום אחד, הוא היה מנחה של איזה אירוע, והוא אומר, אני רוצה להזמין לבמה את יורם תהור לב.
אופה.
עליתי על הבמה, ואמרתי, השם שלי זה תהר לב, לא כמו שאמר עמיקם גורביץ'.
אבל זה בעצם אתה, בכך שאתה לא הוגד, זה נכון, לפי הדקדוק, בעצם אתה מרשה לעצמך גם לא להיות תהור לב, נכון? זה לא מעמסה גדולה כל כך על הכתפיים.
זה גדול בין תהר לב לתהור לב, אני עוד לא בדקתי את זה, אבל המעמסה היא לא, לא, אני, זה לא מחייב אותי. אני יותר יורם מאשר תהר לב.
וואלה.
כן.
תגיד, אבא שלך היה משורר, נכון?
אבא שלי היה משורר בהחלט, כן. אבא שלי היה משורר בקיבוץ, בקיבוץ יגור.
שם נולדת, שם גדלת.
שם גדלתי. הוא היה כותב גם מחזות וגם שירים.
והוא היה גם רועה צאן?
היה רועה צאן, שזה היה חלומו עוד מהגולה, כי הוא היה...
זה מה שהוא ראה בדיונו.
התחנך על ברכיו של אברהם מפו, שהיה ליטאי, כן. ויש לי תמונות שלו, שתי תמונות לפחות, שהוא צולם. כשהוא רואה צון, רואה צון.
עם חליל?
חליל לא, פסנתר. אבל יושב עם הרועים במרב מאחורי הכבשים. זה היה חלום, באמת חלום. אבל אחר כך, לימים, כמו שאומרים, הוא הפך לאופה.
אופה.
אופה, כי בקיבוץ היה חסר אופה, ואבא שלי בא ממשפחה של אופים, אז המראה היה אצלו, אני מניח תקופה של 3-4 שנים, ואחר כך הוא נהיה...
תגיד, הוא הצליח להגשים את עצמו כמשורר?
הוא כתב...
הוא היה משורר פעיל?
הוא כתב... כשאני נולדתי, הוא כתב שיר גם כן.
לכבוד הלידה שלך.
לכבוד הלידה שלי, שאני זוכר את השורות הראשונות, אני לא יודע איפה למצוא את זה. אל הנער הזה התפללתי האל, ובטרם נזרע עוד ברחם, הקדשתיו לעמל בשדמות ישראל, לעמוס עול עמו עלי שכם.
וואו.
זה מה שהוא כתב כשאני נולדתי.
וואו, כאילו יש פה, אל הנער הזה התפללתי, זה חנה, אמו של שמואל.
נכון, נכון.
ויש פה את הנביא עמוס. בקיצור, אתה השילוב לפי תפיסת אביך בין שמואל הנביא לנביא עמוס.
מי מקיים את מה שאבא שלו הטיל עליו? אני, זה מה שהוא כתב, הוא היה, חלומו היה להיות סופר ומשורר, הוא כתב לא מעט שירים, פרסם בעיתונות לא מעט שירים, המחזה, ההישג הגדול שחייב היה מחזה שהוא כתב להבימה בתל אביב, זה היה באמת עיבוד של אהבת ציון של אברהם מפו, וזה הוצג בשנת 1947, עד היום יש לי, מזכיר לי שלמה ברשבית, שהוא היה שחקן צעיר בהבימה, והוא היה לו תפקיד באהבת ציון.
אבל אביך מעולם לא הצליח לפרסם ספר שירה.
נכון.
וזה כאב לו כל החיים, נכון?
זה כאב לו במיוחד, כי היה לו ספר שירה רחב יריעה, כמו שקוראים, שנקרא נווה הסלעים. היה 330 עמודי שירה, מודפסים על מכונת כתיבה, מוכנים, מנוקדים, הוצאת עם עובד עמדה להוציא את זה בשנת 1949, ופתאום התחלפה הנהלה, ולא הוציאו את זה. ואז אני, אחרי 30 שנה אחרי זה, עם אשתי, בזיכרונה לברכה, החלטנו שנוציא 50 עמודים ראשונים מתוך היצירה, הוצאנו את זה בצורת ספר, ואני לא ידעתי איך להפיץ את זה, 700 עותקים.
אז אתה בעצם המשכת אותו באיזשהו גלגול, הכאב שלו, הוא כאב את זה מאוד, נכון? הוא כאב את...
אני חושב, לא דיברתי איתו על זה, לא... הוא נפטר מאוד צעיר.
מצער או מ...
לא, מי המחלות הרגילות. בין 49 הוא נפטר, לא הגשים את חלומו. כן, לא הגשים את חלומו.
אז אתה ממשיך? נהיית פזמונאי שאין... בן אדם בארץ שלא מכיר לפחות שיר אחד שלך.
דוב, בוא אני אגיד לך משהו. אני לא בטוח שהוא היה שמח אם היה יודע שאני נהיה פזמונאי. הוא רצה שאני אהיה משורר. כתבתי שירים, פרסמתי עוד בחייו כמה שירים בעיתונות, עיתונות נוער ודבר לילדים ועיתונים כאלה. והוא היה רצה כנראה שאני אהיה משורר. הפזמונים של הדור הוא לא מצאו חן בעיניו.
לא דיבר אליו, אה?
ממש לא. הוא אהב את אלתרמן מאוד, אבל הוא לא אהב את, את הצ'יזבטרון, למשל. שאנחנו הילדים היינו מאוד דלוקים עליו. והוא פרסם מאמר באלון של הקיבוץ, אחרי שהייתה הופעה של הצ'יזבטרון, הוא פרסם מאמר שהוא קרא לו, אחרי מוטי, ספדו ככה לי. זאת אומרת, היה להם שיר מוטי מוטי, והוא לקח מביאליק את המוטו, ואמר, אחרי מוטי, ספדו ככה לי. זאת אומרת, זה לא מצא חן בעיניו. אבל הוא נפטר מאוד צעיר, ואני, אחרי מותו, אני התחלתי לכתוב את ה... נכנסתי לעולם הפזמונים.
אז אולי הוא לא היה שמח, אבל אתה רואה את הקשר בין הדברים.
הוא לא היה שמח, אבל את הקשר ביני לבינו ודאי.
כן, את הקו הזה שעובר
בהחלט,
ביניכם.
כן, כן, בהחלט כן. הוא, הרבה דברים הוא השאיר לי, הרבה דברים. אבל פי שהוא נפטר צעיר ו...
תרשה לי להיות רגע פסיכולוג שלך? או שזה פסול בדור הזה?
קדימה.
תשמע, אתה בעצם, הוא לא זכה לפרסם. כן. הוא לא זכה שיקירו אותו, לא זכה שיקירו את פירות הכישרון שלו. ואתה הלכת דווקא אולי על פזמונאות, כי אמרת, אני לא אתן לזה לקרות. אני לא אהיה משורר שמוציא ספרי שירה שאף אחד כמעט לא קורא. אותי כולם יקראו, אותי כולם יכירו, אני אטביע את חותמי בתוך התרבות.
אני לא בטוח שזה היה הדחף שלי, אבל הדחף שלי היה ליצור. קודם כל ליצור, יצרתי מגיל 4, מגיל 5.
כן, הרגשת את הצורך.
כן, כן. והפזמונים נראו לי דרך באמת להגיע אל בני האדם בצורה ישירה, בכיף גדול מאוד, ולא לי באמת להתמקד בשירה. השירה, אני מסתכל על שירים שפרסמתי בעיתונות של ה... לפני שכתבתי, ביותי בין 12-15, פרסמתי שירים. הם לא היו...
אתה אומר, אתה לא במיטבך שם.
לא, גם לא... במיטבי כן, אבל לא במיטבה של השירה. אבל גם לא ראיתי שיש שם משהו שאני... זה מלחמה שכדאי לי לעשות אותה. הפזמון הוא מלחמה שכדאי לעשות אותה.
כן, כדאי.
כן, כן.
נשמע, יש לי שאלה אליך, כי... אתה יודע, יש לך שירים ויש לך שירים, לא כל השירים שלך הם כאלה לאומים, גבעת התחמושת, נכון. קום והתהלך בארץ וכן הלאה, יש לך הרבה שירי אהבה, שירים אירוטיים, כל מיני, אתה יוצר מגוון. אבל שניים מהשירים שהפכו באמת לנכס צון ברזל, מה שנקרא בתרבות הישראלית, זה השיר ההוא על אליהו הנביא, על הסנדלר.
כן, על כפיו יביא.
על כפיו אותם יביא, כן. לאליהו הנביא. ויש עוד שיר שלך שתמיד סקרן אותי כשהייתי שומע אותו ברדיו, יעלה ויבוא.
כן.
יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. כן? גידי גוב, כן. ושני השירים האלה הם משיחיים. באליהו הנביא פשוט, מחכים לאליהו הנביא, מחכים לגאולה, מחכים למשיח.
כן, זה כן.
וגם שם, ביעלה ויבוא, יש לנו את מה שכתוב פה בפרשה, את העצב של הר נבו, בפרשה הזו עם אהרון הכהן שנפרד, אבל שניהם כאילו מחכים לנביאים שיבואו, מחכים לאנשים האלה. יש לך משהו משיחי?
אני לא יודע אם יש משהו משיחי, אבל יש משהו מיסטי בחלק מהכתיבה שלי. אני אומר, הדמויות האלה שמופיעות בשיר יעלה ויבוא, לא נזכרות בשמן. זאת אומרת, יעלה
ברמז,
ויבוא,
כן, יש לך...
יעלה על הר נבו, זה האיש אשר יראינה
ואליה לא יבוא. שאנחנו יודעים מהפרשות האלה, יודעים, זה משה.
אבל לא בטוח שכולם יודעים. זאת אומרת, הכתיבה של התיאור של הדמויות, אני באמת קורא לדור שאני גדלתי בו, דור התנך. כן. אנחנו גדלנו עם התנך, וכל מי שגדל בדור הזה יודע על מי מדובר, ואני חושב שחלק מההזדהות שאני אומר, אני עולה איתם, אני הולך איתם, זה חלק מהחינוך שאנחנו קיבלנו. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו חינוך שהתנך היה, הייתי אומר, הספר הבסיסי שעליו גדלנו, היה בו מה שהמורים שלנו מצאו בו גם את המסרים הלאומיים, גם את המסרים הספרותיים, וגם את המסרים הסוציאליסטיים של הקיבוץ.
כן.
הכל נמצא בתנך, והכל למדנו. זאת אומרת, הרגשה שאנחנו הממשיכים.
וככה אתה רואה את עצמך כממשיך של דור ההורים, כממשיך של הדור ההוא, של החלוצים. אמנם אתה לא חלוץ, אבל, כן. אבל זה התלם שלך, התלם הארוך כשפת הקיבוצים.
אני חושב שכן, אני חושב שכן, שזה תחושה שליוותה כל אדם שחי, נולד לפני קום המדינה, וחי את המאורעות שחווינו.
אתה זוכר את ההצבעה באום?
בוודאי.
הקמת מדינת ישראל?
איך לא?
תן לי את הרגע הזה.
זה אני זוכר, תשמע, זה היה... בילדים בקיבוץ ישנו בבתי ילדים, לא עם ההורים. רדיו לא היה בקיבוץ, היה רדיו אחד שהיה בחדר האוכל, ופתאום באמצע הלילה מהירים את כולנו.
במוצאי שבת.
מוצאי שבת, אני כבר לא, זה עד כדי כך לא זוכר, ומהירים את כולנו, וכמו שאנחנו עם פיג'מות מריצים אותנו לחדר האוכל הגדול, ההצבעה באו מסתיימה, ומדינת ישראל תקום. זה היה יום של שמחה אדירה ושל ריקודים, באמת, עד אור הבוקר, אני זוכר את זה. אנשים שואלים אותי, היית גם בקום המדינה? אני חושב שהכרזת המדינה הייתה דבר כל כך קטן.
מה, ההכרזה של בן גוריון? גם הייתה מהולה בפחד גדול.
פחד אימים.
האם זה יחזיק מעמד?
כבר המון אנשים מהקיבוץ שלנו נהרגו. והיה ברור שכל הזמן יהיה מלחמה. וזה היה היום מאוד לא שמח. אף אחד לא שמח.
אבל הצבעה באום הייתה שמחה.
הצבעה באום הייתה הגשמת המשאלות.
יורם תיאר לב, אנחנו כבר נחזור אחרי ההפסקה. יורם תיאר לב, חזרנו אליך. זה נכון ש30 שנה לא כתבת פזמוני?
כן, אני הפסקתי ביודעין במקום שאני אמרתי, היתרון היחסי שלי שם כבר לא קיים, הלך לאיבוד, אין לי מה לעשות שם.
ואין לך את הצורך?
לא, אין לי את הצורך, אני עברתי לתחומים אחרים, לגמרי אני מופיע על פני כל הבמות בארץ, אני כותב את הספרים שלי.
אז זהו, הנה, הרבה פרשת שבוע. עשית, כתבת ספר על דרשות על פרשת שבוע, שמחת תורה קראת לו,
כן.
ועוד ספר עם פירוש מרענן למשנת אבות, למסכת אבות של המשנה. אז מה, פשוט עברת לתחום חדש?
אני שנים התעניינתי בתחומי היהדות, והוצאתי לא מעט ספרים שעוסקים ביהדות.
למה בעצם? למה? אתה דתי?
אין לי מושג.
אתה דתי?
לא, לא.
שום דבר?
לא, לא.
שום דבר?
שום דבר.
נגיד שבת, עכשיו, ערב שבת בין השמשות, מה אתה עושה?
מה אני עושה בין היום? אני עושה זה יום רגיל.
עושה חצילים.
אני לפעמים יוצא עם המשפחה שלי, ואנחנו יושבים יחד במסעדה, בית קפה.
נרות הדליקו אצלכם בבית? אף פעם.
לא הדליקו נרות.
כינוס משפחתי, קידוש.
זה היה כשהילדים היו קטנים. היום הילדים
גדולים. היית עושה?
היינו עושים לילדים, כן. עם הילדים היינו עושים, אני לא חושב שקידוש, אבל קוראים קידוש, לא עושים נרות, לא מדליקים נרות.
לא.
לא. אשתי השנייה, זכרונה לברכה, היא הייתה אמריקאית, היא מאוד לא אהבה את כל הטקסים היהודיים.
היא לא הייתה יהודיה בכלל?
לא, הייתה יהודיה, אבל היא, היה לה כל מיני אמירות יהודיות כאלה, על פסח למשל, הייתה אומרת, פיר קשס ופיר קייסס, זה מה שהיא ידעה בעברית, אתה מבין?
קיבלה חינוך יהודי מאוד מאוד מצומצם.
של סנדי סקול. אבל היא הייתה...
אז אין לך שום עניין דתי בחייך?
לא.
אמונה?
אמונה במטוטלת של העולם.
תסביר.
אני מאמין שדברים קורים, מתרחשים בחוקיות מסוימת, והעולם מתנהל כמטוטלת. זאת אומרת, אם הגעת למקום לא טוב, תחכה שיגיע למקום הטוב. זאת אומרת,
סבלנות.
סבלנות, וגם האפשרות שלך להשפיע היא קטנה מאוד. תן לדברים, זה לא סתם אמרו והמשכיל בעת ההיא ידום. ידום. זאת אומרת, יש מקומות שבו אתה לא צריך לעשות מלחמות, כי המלחמות אין להן ערך.
אז מה זאת אומרת? לא הייתה לך אמביציה בחיים? לא ניסית להוביל את עצמך למקום מסוים? לא רצית אף פעם להיות הפזמונאי הכי מוכר בארץ, הכי מצליח? לא היו לך חלומות?
היה לי אמביציה וחלומות, ודאי. לכתוב לזמרים הטובים, לכתוב עם המלחינים הטובים, כל החלומות האלה אני הגשמתי. לא היה לי בעיה של...
אז עינת את עצמך, לא ישבת וחיכית שהדברים יקרו לך.
לא, ודאי, אבל זה היה חלק מהיצירה. היצירה, כשאתה יוצר, אתה רוצה שזה יגיע לאנשים. אתה לא כותב את זה, אני לא כתבתי את זה למגירה. והצורך להגיע לאנשים הוא מאוד חזק, הוא דחף מאוד חזק. גם היום, כשאני מופיע, תראה, אני מופיע בהמון המון הופעות לפני קהל, הדחף לעמוד מול הקהל...
אתה אוהב את זה.
מאוד. מאוד אוהב את זה.
תגיד, אתה מדבר על פרשות שבוע, מה אתה אומר על הפרשה שלנו? פרשת חוקת מספרת לנו על דברים מאוד מאוד רציניים שקרו במדבר, הפטירה של אהרון הכהן, הסיפור של משה מכה בסלע כדי שיצאו ממנו מים, וכמובן הפתיחה המאוד מאוד מיוחד של הפרשה שמדברת על תארה. תארה מטומאת מת שאותה מבצעים באמצעות אפר של פרה אדומה.
כן.
איך אתה ניגש לזה? אם אין לך שום אמונה, שום דבר.
הספר הזה, הוא כולו, יש בו כל פרשות השבוע.
כן.
אבל בכל פרשות השבוע יש כל כך הרבה דברים.
צריך לבחור.
צריך לבחור.
נו.
ואני
זה הבעיה שלי, אתה יודע.
אני בחרתי לעסוק
בפרה אדומה.
בפרה אדומה קצת, ויותר בנושא של הטומאה והטהורה.
תסביר, בוא.
והדבר שאני הבאתי, אני חושב, חדש לפרשנות, וזה קצת התגאות, אבל זה שחוץ מהמגיד מדובנה להבדיל, איש לא להתעסק עם זה, זה הומור, להכניס הומור לפרשות השבוע.
בוא נראה איך אתה יכול להכניס הומור לפרה אדומה.
לא לפרה אדומה, פרה אדומה לא העסיקה אותי יותר מדי. אבל התהורה והטומאה ואבי אבות הטומאה, שזה המת.
כן, המת, גופתו של המת נחשבת...
מת היא אבי אבות הטומאה.
שיא הטומאה שיכול להיות.
שיא הטומאה. ואני שם אומר, היהודים, החוקים, איך להתרחק מהמת ואיך להיטהר מהעיסוק בגופה של המת, הם מופיעים כאן. אבל אני אומר, היהודים הרחיבו את המעגל הזה, וזה לא כתוב בתורה. זה אני מוסיף בפירוש שלי. הם הרחיבו את זה גם לשפה העברית, להתרחק מהמת.
מה זאת אומרת?
הרחקה מהמת, והמציאו ביטויים, שורת ביטויים, אני אתן לך כאן בקטנה, כדי לא להשתמש במילה מת בכלל. שכב עם אבותיו, עבר לעולם שכולו טוב, נאסף אל עמיו, הלך בדרך כל בשר.
נפטר.
נתבקש בישיבה של מעלה, מצא מנוחה נכונה, הפסיק לישן, סגר את הבסטה, החזיר ציוד.
מילים עוקפות מוות.
עוקפות מוות, כל המילים נועקפו, נועדו לעקוף את המילה.
אז איך אתה מבין את זה?
מת.
למה?
כדי להתרחק מה, כמו התומעה של המת, היה התומעה של המילה מת.
מה, מפחדים? מדחיקים? מפחדים,
יהודים גם מפחדים מלהגיד הבן אדם חולה. גם אומרים, לא רוצים להגיד את השם של המחלה, זאת אומרת, מתרחקים מזה.
יהודים נזרים בדיבור, הם מודעים לכך שהדיבור בורא עולמות ומחריבם.
נכון, יש לשון נקייה.
אתה יודע את זה, ודאי.
יש לשון נקייה שהם דברים אחרים. אני אומר כאן, ההתרחקות דווקא מהמת, ואני מביא את זה למשל, באמת, המילה נפטר. המילה נפטר לא אומרת שהבן אדם מת. היא אומרת שהבן אדם נפטר מחובתו לקיים את המצוות. אז הוא לא יקיים את המצוות.
או שנפטר במובן נפרד. נפרד גם. הוא נפרד בעולם הזה, עולה לעולם הבא.
פוטר גברן. אבל אני אומר, ויש סיפור על יהודי שפגש את החבר שלו, ושאל אותו מה שלמה של ינקל, כבר הרבה זמן לא ראיתי אותו. אז הוא אומר, מה, אתה לא יודע, הוא נפטר? אתה אומר, נפטר שמפטר, העיקר שהוא חי. אז אותו דבר, ניסו לעקוף, אתה מבין? בעם כזה שכל כך, אפילו במילה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שמלמדים את הילד, מלמדים את הקריאה להפריד קצת אחרי אלוהים את הארץ, כדי שלא ישמע המילה מת, כדי שלא ישמע בראשית ברא אלוהים מת. אתה מבין? זאת אומרת, ההקפדה על זה, ובעם כזה כמובן לא היה כללות כמו הלוואי שתמות. היהודי רק ברכה הייתה לשונו.
נו, אני מביא טוב, אני דוגמה, מכיר כמה יהודים שגם יודעים לקלל, הלוואי שתמות.
אבל אני מביא את הדוגמה על יהודי שפוגש את חברו, ובתקופה שרק המציאו את המכונית, והמכונית הייתה החלטם של העשירים בלבד, ואומר לו, אני מברך אותך, שלך יהיו שתי מכוניות, אחת שתטוס מהר מהר להביא אליך את הרופא, והשנייה שתטוס מהר אחריה להגיד כבר לא צריך.
תגיד יורם, עכשיו ברצינות, אחרי כל הבדיחה, אתה מפחד מהמוות? אתה כבר לא ילד בן 80.
מהמוות אני לא מפחד, מהחוסר האונים אני מפחד. מההזדקקות והתלות באחרים אני מפחד. אבל מהמוות לא. מהמוות הוא ברור לי שהוא יגיע.
אתה מדמיין מה קורה שם אחר כך, יש, אין, יש לך השערות, חברים חזרו לספר לך.
לא חזרו לספר לי ואני לא מספר להם. אני חושב ש... קודם כל, ההמצאה של העולם הבא היא מאוד יפה. היא... סיפורים יפים, אני מביא בספר הזה ממש תיאורים נפלאים של העולם הבא.
אבל מופיעים... אתה לא מאמין בזה.
לא משנה.
אז אומר... מה אתה כותב על דברים שאתה לא מאמין בהם? תשמע, יורם, בוא אני שואל שאלה רצינית. כן, אתה אני... כותב על התורה ופירושים, אבל אתה לא מאמין באלוהים, אתה לא מאמין בהלכות האלה. מה לך ולזה?
אני אגיד לך מה. אני המרותק לסודות שקיימים בטקסטים היהודיים.
סודות.
סודות. זה לא שייך לאמונה. אני הוצאתי ספר בזמנו שנקרא שמה בני. ספר שהוא לקט של ציטוטים מהאלף שנים האחרונות של חכמי ישראל, לא מחזל. בוא נגיד, החפץ חיים, עד החפץ חיים, נניח...
ממשה עד המגיד מדובנה.
לא ממשה. לא ממשה, ממש לא. מחובות הלבבות, נניח.
רבנו בחיי.
בחיי. עד החפץ חיים שבמאה ה-20.
רבי ישראל מאיר מרדי.
נכון. כן. אז אני מביא דברים כל כך יפים מהיהדות. ואני אומר, היהדות, המוצר הגדול שנקרא יהדות, שאצלנו הצליחו להפחיד אותנו מזה בגלל הקשר אל המילה דתיות. זאת אומרת, אנשים אומרים, זה יהדות, זה יהודי, זה כנראה דתי. וזה לא נכון. אני מביא שם ספר שלם, שלא עוסק בהלכות, ולא עוסק במצוות, ולא עוסק... הוא עוסק בחיי האדם. ונברים דברים חכמים בצורה לא רגילה.
אז אם הם היו כל כך חכמים, למה אתה לא מאמין להם על הדברים האחרים?
על הדברים החכמים אני מאמין.
אבל איך אתה יודע מה חכם הוא למה לא חכם? מה שאתה מחליט חכם ומה שמחליט ודאי. לא חכם? רימון, אתה מחליט.
רימון מצאת, תוכו אכלת, קליפתו זרקת. אני חי את זה. אני יש לי... מנגנון ביקורת עצמית.
אני אגיד לך מה בעצם, אני שואל ברשותך, אני מלא כבוד והערכה אליך ולפועלך שלא ייראה או יישמע, כאילו חלילה אני מזלזל. אבל יש לי איזה קושי עם העשייה שלך בענייני התרבות היהודית, כי יש לי תחושה שזה, אתה לוקח את זה חיצוני, אתה לוקח את זה אנקדוטלי, מסגרת, דברי חוכמה, עצות טובות, סיפורים יפים. כאילו, מה עם המהות של זה? האם זה יכול להחזיק בלי המהות?
אני חושב שאתה מגדיר אותי מאוד נכון. אני חושב שזה מה שמעניין אותי. מעניין אותי החוכמה, מעניין אותי ההיגיון שיש בתוך הדברים, האמונה. פחות מעניינת אותי, אלא אם כן היא מתוארת בתיאור יוצא מהכלל יפה.
אלא אם כן זה אסתטי.
כן. אני אוהב את המלבים, למשל. המלבים,
כן.
יש לו התייחסות מצוינת לשפה העברית.
הוא גם פסיכולוגי, הוא מעניין.
כן, אבל הוא לוקח מילה ואומר, תראו, אם כתוב בתורה, כתוב נתיב.
המלבים, רק שנגדיר, הוא אחד מפרשני התנ"ך החשובים של המאה ה-20, המאה ה-19. מנחם לייבוש משהו.
כן.
לא זוכר את השם.
מנחם לייבוש מלבים.
מלבים, כן.
אבל הוא אומר, אם אתה שומע מילים נוטפות, אתה רואה נתיב, דרך, משעול, שביל, כל הדברים האלה...
יש לזה משמעות.
זה שונה. זאת אומרת, בוא נחפש את השונות. ואני, הדברים האלה כן מעניינים אותי.
אני רוצה להספיק לקרוא איתך פרשה מופלאה. אמרת על הסודות. אלוהים אומר למשה, הגיע הזמן, אור האר, הגיע הזמן שאהרון ייפרד, הוא לא זוכה להיכנס לארץ כמו משה, בגלל חטא מי מריבה שמופיע בפרשה הזו. כן. שמקים בסלע, כן. במקום לדבר. ואז הוא אומר לו, קח את אהרון ואת אלעזר בנו, ועל אותם הור האר, ואפשט את אהרון את בגדיו, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת, ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל הור האר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימו את אהרון שם בראש האר, וירד משה ואלעזר מן ההר. רגע חזק.
רגע חזק, מסתורי, מלא, אני לא חושב שיש לו אח בתורה.
אין לו.
והדבר הזה, אני חושב, הוא קושר אותו למה שאני אמרתי בהתחלה.
על התומה.
על התומה. כי בעצם אהרון היה לו בגד שמתואר בפרשות הקודמות בצורה יוצאת מהכלל, בגד יקר המציאות, היה משובץ ביהלומים, היה בו כל אבני
האבנים,
אבני החושן, אבנים טובות מכל העולם, היה בו רקמות מיוחדות של בדים, היה בו פעמונים,
זהב,
הבגד הזהב, הבגד היה נורא נורא דבר יקר. אם אהרון היה מת עם הבגד הזה, הבגד היה נטמע, ולהוריד אותו מידם מת, ולטהר אותו שחייב לעשות לו כביסה, כפי שמתוארת.
עם הפרה האדומה.
וכל זה היה דבר קשה ובלתי אפשרי, ופוגע ביופיו של הבגד האדיר הזה, ואז הוא אמר, אהרון תתפשט ערום, תעמות ערום, והבן שלך ילבש את הבגד.
אז תראה, הנה דוגמה בדיוק למה שאמרנו. אתה הסתכלת על הסיטואציה הזו, ואתה אומר, יש פה עניין טכני. אם יתנו לו למות עם הבגד, הלך הבגד, הבגד יקר. ואילו, אם אני מסתכל הפרשה הזו, אז אני אומר, למה להפשיט את אהרון? כי יש פה בן אדם שהולך לעולמו, כמו שאמרנו, והוא צריך להגיע כמו שהוא נולד, כן. עם האור על הבשר, בלי בגדי פאר, בלי תכריכים מפוארים, בלי את האפיפיור להבדיל קוברים עם כל הסיפור. אבל פה משהו נקי, אפילו כהן הגדול, הנביא, האח של משה, הולך למות כאחד האדם, עורו לגופו, משהו מאוד צנוע, משהו מאוד מזוקק.
נכון. תשמע, זה תיאור מאוד מאוד קשה לחשיבה עליו, קשה לחשוב איך האדם הולך למות וכולם מפשיטים אותו בגדיו והוא מת ערום, זה ממש, ולעיני כל ישראל, אני לא יודע אם הם ראו את אור ההר.
לא, ראו אותו עולה להר.
ראו אותו עולה להר, לא ראו את כל המעשה הזה. אני חושב שזה תיאור דרמטי, יוצא מהכלל, ואני אגיד לך את האמת, אני מתעניין יותר בסודות שתמונים במילים, כי אני חושב שאנשים, תראה, אני אביא לך דוגמה.
אחרונה, בקיצור נמרץ, כי אנחנו חייבים לסיים.
חייבים לסיים. אז
תגיד, אתה רוצה לחזור ליגור עוד?
אני חוזר ליגור הרבה, אני מכיר שם את כל האנשים בבית קברות. אני פוגש, יש לי גם חברים.
ואחרי 120, אתה רוצה להיות שם?
כן, לא, מה זה אני רוצה? אני קניתי חלקת קבר, מה זאת אומרת?
וואו.
אתה חושב שהקיבוץ קובר אותך סתם?
ליד מי?
ליד אשתי שקבורה שם, זיכרונה לברכה.
יורם תהר לב, שיהיו לך עוד הרבה שנים של בריאות ויצירה, ושהיום הזה של יגור ירחק ממך כמה שיותר. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא נקרא פרשה מסתורית, פרשת בלק, על האתון של בלעם ועוד. נשוחח עם גל גבאי. שבת שלום ומבורך.